נשים גדולות. כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אמילי מורטימר זוכרת מצוין את ארוחת הצהריים, מתישהו בשנות ה-80, בה אירח אביה את ג'סיקה מיטפורד. האב, סר ג'ון קליפורד מורטימר, היה סניגור פלילי, ונודע יותר כתסריטאי וסופר שיצר את הדרמה המשפטית רמפו, סדרת הספרים והטלוויזיה ששודרה גם בארץ. אבל מיטפורד הייתה ידוענית בקנה מידה אחר לגמרי. היא הייתה אחת משש האחיות מיטפורד, שם בעל איכות מיתית בתרבות הבריטית, שנחקק בתודעה במיוחד אחרי הספר שכתבה אחותה הגדולה, ננסי מיטפורד, המבוסס על משפחתן. הדמות הראשית ב"המרדף אחרי האהבה", The Pursuit of Love, שמו של הספר שיצא לאור ב-1945, הייתה שילוב של חוויות מחייהן של ננסי וג'סיקה, אחותה הצעירה. אחריו, ובעקבות ההצלחה העצומה שהייתה לו, פרסמה גם ג'סיקה כמה ספרים ממוארים על חייה. הנודע שבהם, המתכתב ומשלים את ספרה של אחותה, הוא Huns and Rebels, בתרגום חופשי, מתוקות ומורדות, שיצא ב-1960. בכל מקרה, אביה של מורטימר קיבל את האורחת ובעלה בהתרגשות כזאת, שמורטימר, שהייתה אז רק ילדה, זוכרת עד היום את ההכנות וההתרגשות והציפייה למיטפורד ובעלה שיגיעו. המרדף אחרי האהבה היא טריטוריה מוכרת כל כך באנגליה. הרומן הזה, המשפחה הזאת, מספרת מורטימר. עד היום משפחת מיטפורד וההיסטוריה שלה הם נושאים שאנשים להוטים ומלאי תשוקה לגביו. לכולם יש איזה יחס מלא דעות לספר הזה ולמשפחה הזאת. יש מי שמזדעזעים ונרתעים מהם. חושבים שהם דוגמה איומה לארכאיות של המעמדיות הבריטית, שאסור לפאר יותר. ואחרים דווקא מתמלאים התלהבות, אוהדים בתשוקה את המורשת של המשפחה. אבא שלי היה מיטפורד פן נלהב. הוא הכיר את בעלה של ג'סיקה, שהיה עורך דין אמריקאי לזכויות אדם. אבי השתעשע ברעיון לאבד בעצמו את מתוקות ומורדות, שהיה הממואר של ג'סיקה על ילדותה. אבי היה נלהב מאוד מהרעיון, ואני קראתי הכל כנערה צעירה, ואהבתי. אהבת כי הוא אהב, או כי משהו מזה ידהד לך מוכר? אני מוכרחה לומר שבכתיבה של ננסי וג'סיקה יש הרבה מהמשותף עם זאת של אבי. הוא מת לצערי, ב-2009. אבל גם בו הייתה השנינות היבשה הזאת והגישה הדומה לחיים, שהכל מעט מגוחך ומוטב לראות את הקיום האנושי כבדיחה נחמדה, ולהנות ככל שאפשר, מבלי לקחת את הדברים בצורה רצינית מדי. לא פלא שהוא נמשך כל כך לסיפור הזה, לכתיבה, לסגנון המסירה. גם אני נמשכתי מאוד לסיפור, בחלקו מפני שהוא היה כל כך נלהב, וגם מפני שיכולתי לראות אותו שם. באמריקה וביתר העולם לא יודעים דבר על בנות מיטפורד, אולי בודדים. מאז שאני חיה פה בארצות הברית, הייתי נותנת את מתוקות ומורדות כמתנות קריסמס לחברים, כמעין מדריך לסוג מסוים של בריטיות. ג'סיקה במיוחד הייתה צינית מאוד לגבי אנגליות, וכולן הרי ברחו מאנגליה. טוב, בנסיבות שנוצרו לא ממש הייתה ברירה. בדיוק, הן ברחו וכתבו על אנגליה והאריסטוקרטיה בצורה כל כך סאטירית, ובה בעת מלאה אהבה וחיבה. זה משהו שבעצמי, כמי שלא גר יותר באנגליה, אני מזדהה איתו מאוד. מרחוק את רואה את כל האקסצנטריות, את הגיחוך והנורמות האיומות. ומצד שני, את גם מתגעגעת להכל. אלו ספרים שנכתבו על ידי גולות על התרבות הבריטית. ובסוף מצאתי בספרים האלה גם הרבה יותר מזה. את מה שמצאה מורטימר, יכול עכשיו העולם כולו לחוות בזכות המיני סדרה שלה, המרדף אחרי האהבה, המבוססת על הספר והממוארים. הסדרה, פרי שיתוף פעולה בין אמזון פריים ובי-בי-סי, עלתה בקיץ האחרון לשידור באנגליה ובארצות הברית, ולוותה בביקורות משתפחות. מופלאה באופן מוחלט, תסריט ללא פגם, נכתב עליה למשל בגארדיאן הבריטי. מבריק ונהדר, בניו יורקר, ברולינג סטון ובוונטי פייר. בשבועות האחרונים עלתה הסדרה גם בישראל, ושלושת הפרקים שלה, שהם חוויה מרנינת לב במיוחד, זמינים לצפייה בהוט VOD. זוהי דרמה תקופתית שעלילתה מתחילה באנגליה הכפרית והאריסטוקרטית בין שתי מלחמות העולם, אבל ממריאה לכל כיוון צפוי ובלתי צפוי שניתן להעלות על הדעת. חלק מזה קשור לכתב היד המקורי. ספרה של ננסי מיטפורד שמחר באנגליה לבדה 200,000 עותקים בשנתו הראשונה, נחשב לקלאסיקה נשית שנונה ומצליפה. מורטימר יצרה לו עיבוד מלא תעוזה וברק. היא לא רק כתבה אותו ומשחקת בו תפקיד קטן אך חשוב, אלא גם ביימה אותו. וזוהי עבודתה הראשונה כבימאית. וזו, בקווים כלליים ומבלי להסגיר מידע רב מדי, העלילה. לינדה רדלט היא הבת השנייה במשפחה אריסטוקרטית כפרית ונפש חופשייה ורומנטית. חברתה הטובה ביותר היא בת הדודה שלה, פאני לוגן, שמתארחת תקופות ארוכות באחוזת המשפחה. פאני היא גם מי שמספרת את העלילה לאורך השנים המתוארות. לינדה, לילי ג'יימס, גדלה עם אב שתלטן ואקסצנטרי, דומיניק ווסט, ששערוריה פרצה כשרומן התפתח ביניהם על סט הצילומים, שמתנגד לחינוך בנותיו ומעביר את ימיו בצייד, בשנאת זרים ובטיפוח תקסים שונים ומשונים. פאני, אמילי ביצ'הם, ננטשה על ידי אמא, הנוטה לקפוץ מבעל לבעל ולכן מכונה הבורחת, אמילי מורטימר. בתחילת הסדרה הן נערות הממתינות ביחד להגיע סוף סוף לפרקן. אבל בעל, שהוא הדרך הפשוטה ביותר, שלא לומר היחידה, להימלט מציפורני המשפחה, מתגלה כדבר מסובך מאוד לביצוע. בוודאי עם מחשבות על עניין והתפתחות אישית, אהבה, תשוקה ורומנטיקה חיות בראשך. כשברקע העולם המשתגע לאיתו, פשיזם באיטליה, נאציזם בגרמניה, ואיום מתמיד על החיים כפי שהכירו אותם, ברור שתהפוכות הגורל יהיו דרמטיות. עוד בתבשיל, אימהות והאופן בו חיי משפחה מגבילים מימוש עצמי וחירות, תשוקה ומיניות, ומשהו ללא תחרות, פס הקול המושלם ביותר וגם הפרוע ביותר, שהותאם אי פעם לסדרה תקופתית. טי-רקס, בריין פרי, הספר מסיביליה, אנדרוורלד ורגע עילאי באדיבות ג'ון קייל בסופו של פרק 2. למרבה ההפתעה, השידוך המושלם הזה בין מורטימר ובין המרדף אחרי האהבה לא היה יוזמה שלה. למרות ההיכרות רבת השנים שלה עם הטקסט והקרבה המשפחתית המסוימת לסיפור ולנפשות עליהן התבסס הכל, ועליהן בהמשך, מורטימר קיבלה את ההצעה מוגשת על טס מידי מפיקי הפרויקט. מורטימר, שבקרוב ימלאו ל-50, מוכרת בעיקר כשחקנית. היא התפרסמה לראשונה כשהופיעה בדרמה ההיסטורית אליזבת ב-1998, ושנה אחר כך כשהופיעה בתפקיד משני אך בולט בקומדיה הרומנטית נוטינג היל. ב-2003 לוהקה לתפקיד ראשי בקומדיה הבריטית צעירים יפים ומבריקים, ושנתיים אחר כך שיחקה בנקודת מפגש של וודי אלן. הפילמוגרפיה שלה, הכוללת סרט או שניים כמעט מדי שנה, שובצה גם בהתנסויות בטלוויזיה. חדר החדשות, הסדרה של אירן סורקין מ-2012 למשל, והקומדיה הנהדרת דול ואם, שיצרה עם חברתה הטובה דולי וולס, בה הן מגלמות גרסאות סטיריות של עצמן. מורטימר מגלמת בסדרה את אם, השחקנית הנפוחה שמנסה לעשות את זה באמריקה, וווילס את חברתה הטובה שהופכת לעוזרת האישית שלה, דול. ווילס מופיעה גם בהמרדף אחרי האהבה, הפעם בתפקיד אמא של לינדה. מורטימר, כמו בת דמותה בסדרה, עברה גם היא מאנגליה לארצות הברית בעקבות הקריירה לפני 20 שנה. שם נישאה לשחקן האמריקאי אלסנדרו ניבולה ולשניים שני ילדים, בת ובן, שהם מגדלים בבית עשוי לבנים חומות בברוקלין. במטבח הבית הזה, אליו היא נכנסת, מתנשפת ומתנצלת, מתקיים ראיון הוידאו בינינו. מורטימר, שמחזיקה את הטלפון הנייד בידיה ומחפשת זווית נוחה להניחו, היא מרועיינת מלאת התלהבות. היא מספרת איך החליטה על עיצוב הסטים, הצבעוניות ופס הכל, ובעיקר על הקשר שלה לנושאים בהם עוסקת הסדרה, עד שאפשר לשכוח שהיא הוזמנה ממנה. לא אני העליתי את הרעיון לאבד את הספר. זה הוצע לי על ידי המפיקים של הסדרה שאהבו את דול ואם, וחשבו שזה יהיה זיווג טוב, היא אומרת. הם הציעו, ובהתחלה הייתי נלהבת, ומיד נהייתי מודאגת, כי היה לי ברור שזה יהיה כאב ראש נוראי. כאב ראש? באנגליה, המרדף אחרי האהבה הוא ספר מוכר מאוד, והאחיות מיטפורד הן חבורה מתואבת, ידועה לשמצה בתרבות שלנו. גם אם לא קראת אותו, את יודעת על הספר, על ההיסטוריה המשפחתית של הקבוצה האקסצנטרית המטורפת של האחיות האלו, שחיו בזמן חשוב כל כך בהיסטוריה בכלל ובהיסטוריה של התרבות שלנו בפרט. זו הייתה תקופה מטורפת בין שתי מלחמות העולם. והן, ומה שקרה להן, זו דרך להבין את מה שאירע באותן שנים בעולם. איך הייתה התרבות אז ומה קרה? אני מוצאת שזה מזכיר את מה שקורה בזמן הזה באמריקה, כשמשפחות שלמות נקראו בגלל פוליטיקה. המשפחה הזאת, והאחיות במיוחד, הן כמו כלי להבין את ההיסטוריה של המאה ה-20 באנגליה. עבורי, אני רוצה לומר, זאת הייתה הצעה מפחידה מאוד. כך או כך, עצם הרעיון לעבד את הספר הזה לטלוויזיה נתפס כחילול הקודש. הרומן וההיסטוריה סביבו הם נושא מלא תשוקה באנגליה. וגם לי היו יחסים מורכבים איתו, עם כל המטען המשפחתי וההיכרות מהעבר. זו אימה, כל האחריות הזאת. זה היה מבהיל מאוד, ולא ידעתי בכלל האם זה באמת נחוץ. מה הכוונה נחוץ? האם אנחנו באמת זקוקים עכשיו לעוד סדרה תקופתית שמתרחשת בבית מהודר בנוף הכפרי הבריטי? שקעתי שוב בקריאה, והרגשתי שאני לא יכולה לסרב לזה רק כי אני פוחדת. הפחד ממשהו הוא בפני עצמו הסימן שאת מוכרחה לעשות אותו. זה הסימן. אבל זה לא היה רק זה. הספר דיבר אליי, וידעתי בליבי שאני אישה שחיה בעולם ב-2019, שזו הייתה השנה כשהתחלתי, וזה מדבר אליי. זה סיפור על כל מה שאני נאבקת ומתקשה איתו בחיי עכשיו. למה הכוונה? מה הדבר החשוב ביותר בחיים? אהבה רומנטית? כאישה, אהבה רומנטית היא לעתים מלכודת, שתרחיק אותך ממימוש עצמי, ותכלה אותך בתפקיד שעוצב לך בידי איזה בחור, או במסגרת משפחתית. לפעמים להיות מסורה לאהבה רומנטית, זאת דרך לא לחיות את החיים הטובים ביותר שיכולת לחיות. אני מרגישה ששתי הדמויות האלו, שתי הנשים האלו, הן דרך לבחון את השאלה הזאת. מה עדיף? להתרסק אל האהבה כמו לינדה, או לחיות חיים שמורים ובשליטה, כמו פני? אלו שאלות שאני עוסקת בהן באופן בלתי פוסק בחיי שלי. זה העניין עם העסק הזה שנקרא החיים ואיך לחיותם. ומדובר בשאלות שקשה להעלות, במיוחד אם את אישה, והעיסוק של ננסי מיטפורד בהן הוא כל כך כן. עוד נשוב לשאלת השאלות שבלב המרדף אחרי האהבה. אבל לפני כן יש לקחת צעד אחורה. כדי להבין את הדרך המיוחדת בה הופך ספר מ-1945 לטלוויזיה ההולמת את רוח הזמן, שלא לומר הולמת ברוח הזמן בעלה, כדאי להכיר את הדמויות ואת ההתרחשויות שעליו הוא מבוסס. בנות מיטפורד אין סיפור, והוא סיפור גדול כפי שרק אצולה בריטית רבת קשרים באחת התקופות המסעירות ביותר בהיסטוריה יכול להיות. הן היו בנותיו של הברון דייוויד פרימן מיטפורד, טיפוס תימהוני שסלד מקריאה והשכלה, והתעניין בעיקר בצייד וברכיבה על סוסים. ב-1904 פגש בסידני בורז, וביחד, לאורך העשור הראשון והשני של המאה ה-20, הולידו 6 בנות ובן אחד. לכל אחת ואחד מהן דרך שלא תאמן בפני עצמה, ומוניטין כאלו שהביאו להיווצרותם של מועדונים ואגודות מעריצים. למשל, The Mitford Society, אתר אינטרנט וחשבון ברשתות החברתיות המוקדש לדיון בהן. לספרים שתיעדו את המכתבים ששלחו זו לזו, וביוגרפיות על חייהן שפורסמו במאה שעברה וגם בנוכחית, והביאו בעקבותיהן לכתבות שכותרתן מדוע המשיכה המאפנטת של בנות מיטפורד לא תיעלם לעולם. Vanity Fair 2016. 6 האחיות שכבשו את דמיוננו. BBC 2016. או למה אנחנו כה אובססיביים בנוגע לאחיות מיטפורד. Evening Standard 2021. למה אובססיביים? כמובן. לא הזיק שמדובר היה בחבורה של נשים מצודדות, אבל הרבה מעבר לזה. מבט בתולדות חיי האחיות, והאח, לא נקפח, יסבר את האוזן בעניין. ננסי, שנולדה ב-1904 ומתה ב-1973, הייתה הבכורה. היא נישאה, כמקובל, בגיל 21, לפיטר רוד, שהיה בנו של פוליטיקאי. הניסויים היו אומללים והסתיימו לבסוף בגירושים, שקדמו להם שנים ארוכות של נתק. עד אז מיטפורד הפכה לסוציאליסטית נחושה, ובמהלך מלחמת העולם השנייה גם לאהובתו של גסטון פלבסקי, ממנהיגי צרפת החופשית לצד דגול. אחרי המלחמה עקרה לפריז, ושם חיה לצד אהובה מבלי להינשא לו עוד עשרות שנים. היא כתבה כמה מחקרים וביוגרפיות על דמויות כמו וולטר ומדאם פומפידו, וזכתה להצלחה מקצועית. בעקבות המרדף אחרי האהבה והצלחתו הגדולה, חיברה גם את אהבה באקלים קר, גם הוא רב מחר, שראה אור ב-1949. פמלה, פאם מיטפורד, ילידת 1907, נישאה למיליונר דרק ג'קסון, ממנו התגרשה מאוחר יותר. את המשך חייה חלקה עם סייסת איטלקיה בשם ג'ודיטה תומאסי. תומאס מיטפורד, האח היחיד, זכה, בניגוד לאחיותיו, לחינוך מצוין בבית הספר הנודע איטון. שם הוא ניהל רומן עם מי שיהפוך לימים לסופר הבריטי ג'יימס לי מילן. שנים אחר כך היה לי מאהבה של הרקדנית האוסטרית יהודיה טילי לוש, שעה שהייתה נשואה לאחר. הוא מת בקרב בבורמה, בה עוצב אחרי שכתומך הפשיזם הבריטי סירב להילחם נגד גרמניה. זו לא הייתה ההתחככות היחידה של בני מיטפורד עם הפשיזם. דיאנה מיטפורד מוזלי, ילידת 1910, נישאה לסופר בריאן וולטר גינס, אבל עזבה אותו 4 שנים אחר כך, אחרי שהתאהבה במנהיג המפלגה הפשיסטית הבריטית, סר אוסוולד מוזלי. דיאנה ומוזלי נפגשו ב-1933 במהלך נסיעה לגרמניה, בה השתתפה גם יוניטי, אחות נוספת. שניהם היו נשואים לאחרים באותה העת, ונישאו בחתונה חשאית בביתו של גבלס, כשהיטלר בין האורחים. מאוחר יותר ריצו בני הזוג עונש מאסר של 2.5 על תמיכתם בצד הלא נכון במלחמה. חיבתה של דיאנה לפשיסטים הייתה שנייה רק להתלהבות העצומה שאפפה את יוניטי, ילידת 1914. מי שאחיותיה ואחיה כינו בובו, הוקסמה מהפשיזם ונשבתה כליל בהערצה לנאציזם. היא הייתה אחת מידידותיו המפורסמות של אדולף היטלר, ושעות אחרי שבריטניה הכריזה מלחמה על גרמניה, ניסתה להתאבד בעירייה בראשה. היא כשלה בניסיון וגרמה לעצמה נזק מוחי קבוע, ומתה לבסוף ב-1948 במוסד בו השפזה אותה משפחתה מדלקת קרום המוח. ג'סיקה, ילידת 1917, שכונתה דקה, בחרה בנתיב ההפוך לחלוטין. היא הייתה קומוניסטית, וברחה ביחד עם אזמונד רומילי, בין היתר אחיינו של וינסטון צ'רצ'יל, להילחם במלחמת האזרחים בספרד. בהמשך, עברו שניהם לארצות הברית, ולאחר מותו של רומילי במלחמת העולם השנייה, נישאה בשנית לעורך הדין לזכויות אדם ואזרח, רוברט טראפט. ביחד איתו הפכה לאחד מסמלי התנועה למען זכויות האזרח, ולחברה במפלגה הקומוניסטית האמריקאית. היא הפכה מפורסמת עוד יותר בזכות הממוארים שכתבה על משפחתה, אחרי שאחותה הגדולה פרסמה את המרדף אחרי האהבה. בהמשך, חיברה ספרים נוספים, עיון בעיקר, וכתבה על חוויותיה במפלגה הקומוניסטית ועוד. ביתה, קונסטנסיה, נישאה למנהיג התנועה לזכויות האזרח, ג'יימס פורמן. דברה דבו מיטפורד, צעירת האחיות, שנולדה ב-1920, הפכה גם היא לסופרת. אבל היא ידועה בעיקר בזכות נישואיה לפוליטיקאי, הדוקס מדבונשיר, אנדרו קוונדיש, והבית המפואר שחידשו, צ'סטוורת' האוס, שנחשב לאחד מפניני הנדלן הנודעים של האריסטוקרטיה. ואחרי כל אלה, אין אלא להיזכר במה שאמרה מורטימר על הרגשות העזים שמעוררות האחיות עד עצם היום הזה בבריטים. זכר לפריבילגיות שאיש כמעט לא זכה להן? בהחלט. עושר חסר דאגות שמאחוריו שיעמום? גם. בחירות לא שגרתיות מלאות להט ואמונה אידיאולוגית? אדרבה ואדרבה. הרפתקאות רומנטיות שיעות לרומנים ומקדימות בהחלט את זמנן? למה לא? יכול להיות שהעובדה שהסדרה מתרגמת את הספר הישן הזה בהצלחה כה גדולה, קשורה במשהו שלא השתנה כלל או השתנה מעט מדי, מאז נכתב ופורסם לפני 76 שנים. הספר והסדרה גם יחד מציגים התרחשויות מהודקות יותר בין שתי הנשים. אחת מהן כאמור יציבה ושמרנית יותר ומנהלת זוגיות וחיי משפחה סטנדרטיים לזמנה. השנייה, והדבר נשען כולו על חוויות האחיות, מתנסה בחיים סוערים רומנטיים שנושאים אותה להרפתקאות שדבר ברקע שלה לא הכין אותה אליהן. כדי שתוכל להתמסר לחיים האלו, לינדה משאירה מאחור את הבת שנולדה לה, וכך הולכת ומתחברת הנקודה הבסיסית שביסוד היצירה הזאת, העוסקת במחשבות על אימהות ומשפחה, על ההתמסרות להן כתפקיד נשי מסורתי, ומה מפספסות נשים בתהליך. מורטימר מהנהנת בהתלהבות כשהיא נשאלת על כך. מבחינתה, זה ברור שזהו לב היצירה. העובדה שאת עצמה להקה לתפקיד הבורחת, אמה הנוטשת של אחת הגיבורות הידועה לשמצה במונוגמיה סדרתית ובאי הרצון להתמסר לתפקידים מסורתיים, היא עוד הוכחה מעניינת. שאלת השאלות היא, מי היא אמא טובה ומה זה אומר להיות אמא רעה, היא אומרת. זה נושא שהוא טבו בתרבות שלנו עד היום. אמהות רעה היא נושא לא מדובר, והוא מעולם לא נדון באופן סלחני או מכיל, בטח לא בטלוויזיה או בספרות. אם את אם לא טובה, את פושעת. כך את מוצגת בתרבות. גברים היו אבות איומים לכל אורך ההיסטוריה, והם מעולם לא חטפו על זה במיוחד. לא במהלך ההיסטוריה, וגם לא במיוחד כיום. אני מרגישה שהספר הזה מתמודד בדרך מעניינת מאוד עם הנושא הזה. הדמות שאת מגלמת, דמות של אישה מבוגרת ושערורייתית, אומרת לויטה, אל תתני לילדייך לעמוד בדרכך. את לא הפרעת לי. היו לי חיים נפלאים. את מציעה בסדרה שני ארכיטיפים של נשים, שהם כמעט נכונים היום כפי שהיו לפני 80 שנה. הבורחת או הנשארת. אלו האפשרויות שאת רואה גם היום? אני מרגישה שזה מה שנאבקתי בו. הבת שלי בת 11. אני מקווה שהיא לא תתמודד עם השאלה הזאת, שבשבילי היא שאלת חיים. זה עינוי. הניסיון לבחור נכון ולאזן בין להיות אימא טובה ואדם ממומש. אני לא חושבת שזה פתיר. אני לא חושבת שהשאלה הזאת יכולה להיפטר. מה שאני מקווה שיקרה הוא שגברים יתחילו להרגיש את המשקל של ההכרעה הזאת בעצמם. זה מה שישתנה. גברים מעולם לא נאלצו להתמודד עם האשמה הזאת לפני כן, או הבלבול סביב ההורות. אולי בדורות הבאים, גברים יתחילו להרגיש אחראים במידה שווה לשלומם הנפשי, הרגשי והכללי של הילדים שלהם, ולפיכך יחוו רגשות זהים בניסיון לאזן את הרצון שלהם לעומת המחויבות שלהם. כל עוד זאת אשמה משותפת, זה יהיה בסדר, היא צוחקת. אני לא יודעת. אני מקווה שהדורות הבאים יחוו מציאות שונה. אני לא חושבת שלא צריך להרהר ולדאוג בגלל הנושאים האלה, רק שזה לא רק את שאמורה להיות עסוקה בזה. שני ההורים אמורים לפענח איך לדאוג לילדים שלהם ואיך לנהל את חייהם. אני בהחלט חושבת שהיו מאות שנים של חוסר איזון מוחלט. פאני קוראת את וירג'יניה וולף, מה שהיה מזעזע את ננסי מיטפורד, שהייתה ידועה בתאובה את וולף, אבל אני חושבת שאז וגם עכשיו, האופן בו דיברה וולף על פמיניזם, רלוונטי לנושא. מורטימר מתייחסת במיוחד למסה שכתבה וולף, מקצועות לנשים, שבה היא מגדירה משימה לנשים, בראש ובראשונה לעצמה, והיא להרוג את המלאך בבית. כלומר, להיפטר מהדימוי הרווח במאה ה-19, על מסירותן והקרבתן של נשים למשק ביתן ולדאגה לחיים בו. המלאך בבית, שרצונותיה בטלים לטובת בני משפחתה, צריכה למות, כדי שהאישה, שהיא אותו מלאך, תוכל להכיר ברצונותיה ובתשוקותיה הכמוסות, ולחיות חיים בעלי ערך. באחת הסצנות האחרונות בסדרה, כל זה עולה מדרגה, כשלינדה נושאת נאום שכולו מחווה לסימון דה בובואר ול"את לא נולדת אישה, את נעשית אישה". הציטוט המפורסם מספרה "המין השני", שבעצמו יצא ב-1949, בין היתר בהתייחסה לאימהותה הנעדרת. בכל פעם שאת יושבת לכתוב, עלייך להיות אנוכית, מסכימה מורטימר. כדי ליצור, עלייך לחפור בעצמך. ואת מוכרחה להיות אנוכית ומרוכזת במה שאת עושה באותו הרגע, ולא לדאוג באשר ללהיות נחמדה. זאת עדיין, גם היום, בעיה של נשים. הצורך להיות נעימה. זו בעיה שנכונה במיוחד עבורי. טיפוס שנולד לרצות. אומנות אינה מעריכה חביבות. וכדי להצליח כאומן, אדם מוכרח להיות אמיתי וכן. אני חושבת ששתי הדמויות האלו הן אומניות. לינדה חיה את חייה כאילו היו פרויקט אומנותי. הדרך שלה לחוות את העולם הייתה להתאהב בגברים שונים, שיקחו אותה להכיר את החיים בדרכים אחרות. היא חיה כדמויות מתחלפות. כל דמות היא חלק שונה בעצמה. קומוניסטית, אשת חברה, אינטלקטואלית בחנות ספרים. פאני היא אומנית מתוסכלת, חד משמעית. בתוכה חיים הגנים של האם הנמלטת שהפכה את חייה לגיהנום, עם גישה לחיים שפאני עצמה הייתה רוצה לפעמים לקיים, כי היא עצמה לכודה באיזו אישה, במלאך הביתי. זו מי שהיא, כי אם היא תעז לומר זאת, אינה אני, אנשים יחשבו שהיא מחרידה. די מדהים שכל כך הרבה שנים עברו, והמסר הזה עדיין רלוונטי. כל כך שמחתי לשמוע שנשים צעירות רבות כל כך התחברו לסדרה. חשבתי וידעתי שהנושאים האלו מעניינים אותי וקשורים לחיי, אבל חשבתי גם שכפי הנראה זה כבר לא אישו. התברר שהנושא הזה עדיין רלוונטי, שזה מחד משמח ומאידך, או אלוהים, עד מתי? חשבתי שהספר הזה מציע דרך כל כך מורכבת ומלאת ניואנסים לחקור את הבחירות שאנחנו עושות כנשים וכאנשים. איך פותרים את הצורך להיות גם אדם עצמאי ומוגשם, וגם אישה עם מערכות יחסים, ראיה, אימא. הנושאים האלו הם בלב החוויה של להיות אישה בעולם. איך את שומרת על זהותך המובחנת וגם נשארת אם טובה? איך את שומרת על האוטונומיה שבנפש שלך, מגשימה חלקים מעצמך שקשורים לתשוקה ולא מרגישה רע? זה היה האזור שאותו רציתי לחקור, ואלו היו שאלות חזקות שאני מעלה בעצמי מול עצמי. אבל רציתי גם ליצור סדרה שהיא מסעירה ומהנה לצפייה, כמו שמענה לקרוא את הספר. את לא משתעממת לרגע, כי ישנה התמודדות עם הנושאים האלו, אבל בדרך שהיא לעולם לא כבדה. רציתי להפוך את העיבוד לכזה שמעביר את כל קשת הרגשות הזאת שהרגשתי. זה חתיכת ספתח לעבודת בימוי ראשונה. נהניתי מאוד לעשות את זה, והרגשתי רגועה ומאושרת באופן משונה להיות בפוזיציה, מה שלא קורה לי כשאני משחקת. באופן מוזר לא הרגשתי כלל שזה קשור אליי, אלא לסיפור שרציתי לספר ולכבד. זו לא הייתה עשייה נוירוטית, כמו שמשחק הוא עשייה נוירוטית. אני כותבת כרגע סרט שאני מקווה לביים מתישהו בשנה הבאה, ויש פרויקטים נוספים שהגיעו אליי מאז העבודה על המרדף. בכל מקרה, בימוי הוא משהו שאשמח לעשות שוב. למצוא את קולי שלי כמספרת סיפורים, מבלי להזדקק לננסי מיטפורד וקולה המבריק וההייפ שהיא מביאה איתה. זה היעד הבא מבחינתי. בוקסה. ניב הדס. כבר כמעט עשור שאמילי מורטימר מסרטטת מחדש את קווי המתאר לתפקידים עבור נשים מעל 40, גיל שבהוליווד בישר עד לא מזמן על תפוגת תוקף. זה התחיל בחדר החדשות של אירון סורקין, שם גילמה את דמותה של מקנזי, עורכת הניוז המוערכת בתעשייה, שהיא גם מושא תשוקתו של הגיבור, וגם קוראת תיגר על הפטריארכיה ששולטת במסך. זה היה רק המתאבן. בדול ואם, הפסאודו-ביוגרפית, שיצרה יחד עם חברתה הטובה דולי וולס ב-2014, הרחיבה מורטימר את גבולות הגזרה. היא כתבה לעצמה תפקיד אינטרוספקטיבי, שבו היא מתעמתת עם האגו הטלנטי הנפוח שלה, תקיעות הקריירה, הצורך בריגושים אחרי ההתמסדות וההתבגרות על המסך לעיני כל. הבחינה העצמית ביקורתית הזו, שנראית טריוויאלית כשמבצעים אותה גברים כמו לארי דיוויד, מט לבלנק באפיסודס, מייקל סרה בהסוף, או קיאנו ריבס ב"אם זו אהבה", היא פגיעות חשופה ונדירה כשמדובר באישה, שמסתכנת בתיוג טייפקסטי ועוד ביוזמתה. מותר לי רק לנחש שהסוכן שמייצג אותה לא היה בדיוק מאושר מהמהלך. עכשיו מורטימר מטפסת לשלב הבא. ראשית היא מתיישבת בחס הבימאית ועושה זאת עם ביטחון מלא. הסגנון של המרדף אחרי האהבה, בכל פריים, ניואנס או צליל מהפסקול הנפלא, שתואם את רוח היצירה במקום את רוח זמן ההתרחשות, מלמד על חזון שלוקח רומן משפחתי על רקע מלחמת העולם השנייה, והופך אותו לרלוונטי למאה ה-21. גם מי שלרוב נוחר בבוז למראה דרמות תקופתיות, כמוני למשל, מדוע לכל הרוחות אחוזת דאונטון אינה בוערת, לא יכול להיוותר אדיש אל מול המיני סדרה שכולה קולחת מעכשוויות. כדי לחדד את אמירתה, מורטימר לוקחת על עצמה את תפקיד הסוררת, חסרת המחויבות, שמתניידת מגבר לגבר, מזניחה את גידול ביתה, ומתמסרת להדוניזם הפרטי שלה. הכיתוב בינה לבין ביתה, שבוחרת מתוך מצוקה בחיים מיושבים, הפוכים מאלה של אמא, ולמעשה ביקורת של מורטימר על מנעד התפקידים המצומצם לנשים בקולנוע ובטלוויזיה. כנסי לרובריקה וסתמי. ועם כל ההבדלים התקופתיים, הגיאוגרפיים, המעמדיים, הגזעיים והחברתיים המתבקשים, המרדף אחרי האהבה מתכתבת עם להרוס אותך. אם מיקלה קול מעניקה לצופים את התחושה של מה זה להיות אישה צעירה, שחורה ותפרנית בלונדון בימינו, מורטימר מראה שגם להיות אריסטוקרטית לבנה ועשירה לא בהכרח מקנה לך שליטה על חייך. וכמו כל, גם אצלה האמירה לא באה על חשבון היצירה. המרדף אחרי האהבה עם ממתק מענג, שאחריו נותר כאב צורב. אני כבר לא יכול לחכות לדבר הבא שלה. נשים גדולות, כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.